דיני חולה שאין בו סכנה בשבת. את דיני חולה שיש בו סכנה בשבת כבר ראינו שמותר לעשות כל מלאכה הנדרשת עבורו. ועוד ראינו שיש ארבע דרגות בגדרי חולה. יש חולה שיש בו סכנה, כלומר שנשקפת סכנה לחייו. יש דרגה למטה ממנו, חולה שאין בו סכנה, אבל יש בו סכנת עבר. כלומר שהוא נמצא במצב שלא נשקפת סכנה לחייו, אבל אחד מעבריו נמצא בסכנה, כגון שעלול לאבד אצבע וכדומה. למטה ממנו הוא חולה שאין בו סכנה כלל, ויש אדם שאינו מוגדר חולה כלל, אבל יש לו מיחוש באלמה, כלומר סובל מכאב מסוים, אבל לא כל גופו חולה מזה, וממילא אינו צריך לשכב במיטה. וכעת נעבור לפרטי הדינים. חולה שאין בו סכנה, אסור ליהודי לחלל עליו את השבת במלאכות האסורות מן התורה. אבל במלאכות האסורות מדרבנן, הדבר תלוי. אם יש בו סכנת עבר, מותר לעשות מלאכות דרבנן עבורו, אפילו ללא שום שינוי. אבל אם אין בו סכנת עבר, נמצא שאין בו סכנה כלל, לא סכנת חיים, וגם אין עבר מסוים שנמצא בסכנה, מותר לעשות עבורו מלאכות האסורות מדרבנן, רק על ידי שינוי. אמנם ברור שאם סכנת העבר עלולה לדרדר את מצבו לסכנת חיים, מותר לחלל את השבת עבורו גם במלאכות האסורות מן התורה. נראה למשל דוגמה לדינים אלה. חולה שהרופא אומר בשבת שיש צורך שישתה כעת מיץ פירות טבעי, וצריכים לשחות עבורו פירות. אם צריכים לשחות זיתים וענבים שאיסור שחיתתם מהתורה, הרי הדבר יהיה מותר רק לצורך חולה שיש בו סכנה. וכמו שראינו לאל בדיני שחיטה, שזיתים וענבים שיוצא מהם שמן ויין, איסור שחיטתם הוא מהתורה. לשחות פירות שאיסורם מן התורה יהיה מותר רק לצורך חולה שיש בו סכנה. אבל אם הרופא אומר לשחות שאר פירות כגון תותים, רימונים, תפוזים וכדומה, את אלה מותר לשחות גם לצורך חולה שאין בו סכנה, מכיוון שהשחיטה הזו אסורה מדרבנן. אבל ההיתר לשחות יהיה רק בשינוי. וכמו שראינו, שאיסור מדרבנן מותר לעשות רק בשינוי לצורך חולה שאין בו סכנה. אבל אם יש בו סכנת עבר, מותר לשחות אפילו בלי שינוי. אמנם פשוט שבמכשיר חשמלי אין כל היתר להשתמש בשבת, אלא רק לצורך חולה שיש בו סכנה. והוא הדין, חולה שאין בו סכנה נמצא במדבר וצריכים לעשות לו אוהל ערי להגן עליו, אף על פי שעשיית אוהל ערי בשבת אסורה מדרבנן, לצורך חולה מותר לעשותה בשינוי. שהרי מלאכה דרבנן מותר לעשות בשינוי לצורך חולה שאין בו סכנה. אבל אם יש בו סכנת עבר, אין צריך לעשותה בשינוי. אבל ברור שאם מצבו עלול להידרדר ולהגיע לסכנת חיים, יש לעשות עבורו גם מלאכות האסורות מן התורה כדי להצילו. וכן, כשהרופא אומר שצריך לתת לחולה שאין בו סכנה תבשיל מסוים, מותר לבשל בתולדות החמה, כגון לתגן ביצה במחוות לוהטת שהתחממה בשמש, שמכיוון שהבישול בתולדות החמה אסור רק מדרבנן, מותר לבשל בהם לצורך חולה שאין בו סכנה, אבל יש בו סכנת עבר, אפילו בלא שינוי. ואם אין סכנת עבר, מותר רק על ידי שינוי. אמנם יש אומרים שמותר לעשות לצורך חולה שאין בו סכנה גם מלאכות האסורות מן התורה, אם עושה אותם בדרך שינוי. שמאחר והמלאכה נעשית בדרך שינוי, הרי האיסור בזה הוא רק מדרבנן. ונחשב כאיסורי שבות המותרים לצורך חולה שאין בו סכנה. אבל יש אומרים שלא יתירו אלא במלאכות האסורות מדרבנן, אבל במלאכות האסורות מן התורה, גם אם עושה אותן בדרך שינוי, אין להתיר. והמקל בזה במקום שאי אפשר בדרך אחרת, יש לו על מה שיסמוך. ולפיכך, חולה שהרופא ציווה עליו לאכול פירות, ואין שם פירות אלא רק פירות המחוברים לעץ, ורוצה להקל על ידי שיוכל מהפירות בפיו בעודם מחוברים לעץ, שבאופן כזה הוא תולש דרך שינוי. אם אי אפשר בדרך אחרת, המקל יש לו על מה שיסמוך. ולעניין נטילת תרופות בשבת, חולה שנפל מחמת חוליו למשכב, כלומר שחש כל כך שלא בטוב עד שצריך לשכב במיטה, אבל אין בו סכנה, מותר להכין עבורו כל תרופה שאינה כרוכה במלאכה, גם על ידי יהודי. וכן מותר לחולה לבלוע תרופות בשבת, אף על פי שבסתם מחושים אסרו חכמים לבלוע תרופות בשבת, שמא יבוא להכין את התרופה בשבת עצמה, ויבוא לידי איסורי תורה כגון שחיקת וקטישת סממנה ורכיבי התרופה. מכל מקום, בחולה שנפל למשכב, לא גזרו חכמים ומותר לו לבלוע תרופות בשבת. ההגדרה של חולה שאין בו סכנה, זה מי שנפל למשכב מחמת מחלה, ואין במחלה הזו סכנת נפשות. או אפילו, שאין בגופו מחלה ממש, אלא שיש לו כאבים כל כך עד שחלה כל גופו מאותם כאבים. וכן כל מי שאומנם מתהלך כבריא, אבל עלול להסתכן או ליפול למשכב אם לא יקבל מבעוד מועד את הטיפול הדרוש, כגון חולה קצרת, או הסובלים ממחלת לב שאינה מסוכנת, או חולים במחלת הנפילה באופן שלא נשקפת להם סכנה, וכן יולדת מיום השמיני ללידה ועד סוף 30 יום מהלידה, וכן תינוק, כל אלה מוגדרים כחולה שאין בו סכנה, וכל מה שמותר לעשות לצורך חולה שאין בו סכנה, מותר לעשות עבורם. חולה שאין בו סכנה ויש בו סכנת עבר, אם הרופא אומר שעל ידי סכנת העבר הזו יכול לבוא לידי סכנה כללית, שומעים לו לחלל עליו את השבת אפילו במלאכות דאורייתא. וכיום דעת הרופאים שכמעט אין סכנת עבר בודד שלא יהיה כרוך בה גם סכנה לכל הגוף כתוצאה מנמק וכדומה. ולכן, כל שיש לחוש שהשארת העבר הפגוע בלי טיפול תגרום להתפשטות המחלה בכל הגוף, מותר לחלל את השבת כדי לטפל בעבר הפגוע. אם יש צורך לחלל את השבת במלאכות האסורות מן התורה עבור חולה שאין בו סכנה, מותר לעשותם על ידי גוי. ובלבד שיהיה החולה מוגדר חולה, כלומר שנפל למשכב, ולא שסובל רק ממחוש באלמה. ולכן, אם צריך להכין תרופה, או לנסוע כדי לקנות תרופה לחולה, אף על פי שאין בו סכנה, מותר לומר לגוי בפירוש בשבת שיעשה זאת, אם החולה צריך את אותם הדברים בשבת עצמה. וכן אם יש צורך להכין לחולה תה חם על ידי בישול וכדומה, מותר לצוות את הגוי שיכין תה עבור החולה. וכן אם יש צורך לבשל תבשילים שונים או לאפות עבור החולה שאין בו סכנה, מותר לעשות כן על ידי גוי. ובזה, באמירה לגוי, אין הבדל בין אם יש שם סכנת עבר או אין סכנת עבר. בכל אופן, מותר על ידי אמירה לגוי שהוא יעשה את אותה מלאכה שאסורה ליהודי מן התורה. ואף על פי שאמירה לגוי שבות ואסורה מדרבנן, במקום חולי לא אסרו ואפילו שאין בו סכנה. אבל יהודי ודאי שלא יחלל את השבת לצורך חולה שאין בו סכנה במלאכות דאורייתא, וכמו שראינו לאל. ועל פי הדברים האלה, הוא הדין שמותר לומר לגוי בשבת להרוג יתושים המפריעים את מנוחת החולה, אף על פי שאין בו סכנה, או מי שמצטער ביותר. ואף על פי שמי שיש לו מחוש באלמה אסור ברפואה בשבת, מכל מקום מותר לו להשתמש בשבת בקרית או סמיכה חשמליים המופעלים מבעוד יום או על ידי שעון שבת. ואף על פי שעושה כן לצורך רפואה, אין לחוש בזה לאיסור רפואה בשבת, מכיוון שגם בריאים משתמשים בזה. אבל טוב שמערב שבת יניח שם פתק שכתוב עליו שבת, כדי שלא יטעה ויבוא לשנות את מידת החום בשבת. בימי הקור הגדולים, מותר לומר לגוי בפירוש להפעיל תנור חימום אפילו לצורך אדם בריא, מכיוון שכולם מוגדרים חולים אצל הקור. וכשם שמותר לומר לגוי לעשות מלאכה אסורה מן התורה, לצורך חולה שאין בו סכנה, כך מותר לומר לו שידליק את התנור מפני הקור. ובלבד שיהיה קור גדול, ולא כאותם שנוהגים היתר בדבר אף על פי שאין הקור גדול ביום ההוא. אבל לצורך חולה שאין בו סכנה, מותר לומר לגוי להדליק את התנור גם אם לא קר כל כך באותו היום, כל שיש צורך בדבר לחולה. וכמו שראינו קודם, שלצורך חולה שאין בו סכנה, מותר לבקש מהגוי שיבשל, יישא ויעשה את כל המלאכות הנדרשות. וכשהדליק הגוי תנור חימום לצורך חולה, מותר גם לישראל בריא ליהנות מחום התנור בשבת. שהרי הודלק ביתר. והוא הדין אם הגוי ידליק את אור החשמל לצורך חולה, אף על פי שאין בו סכנה, מותר לבריא ליהנות מהאור הזה בשבת. אדם שסובל מחום, אף על פי שהרופא קבע שאין הדבר בכלל סכנה, או שללא רופא, הוא יודע בעצמו שזה רק מהצטננות וכדומה, וגם אינו במצב שצריך לשכב במיטה. מכל מקום, מותר לו להניח בשבת חתיכת קרח או מטלית רטובה על מצחו, ואין בזה משום איסור רפואה בשבת. ואדם שחומו עלה, ורוצים להרטיב מטפחת כדי להניחה על מצחו להורדת החום, מותר להרטיבה בשבת. אלא שיש לעשות כן במטלית שאין עליה לכלוך כלל. שבאופן כזה מותר לדעת מרן השולחן ערוך, ואין בזה איסור של שרייתו זהו כיבוסו. אולם, לא ירטיב את המטלית הרבה, כי אז יהיה אסור לטלטלה מחשש סחיטה, אלא יזלף עליה מים מועטים ויניח על מצח החולה. וכן אדם שחומו עלה, אף על פי שהרופא קבע שאין בו סכנה, מותר לו לעשות בשבת אמבטיה במים צוננים כדי להוריד את החום. ויש להקל בזה גם לאחינו אשכנזים שאינם רוחצים בשבת כלל. וחולה שאין בו סכנה שהרופא ציווהו להניח את רגלו במים חמים בשבת, מותר לעשות כן כדי להזיע וכדומה, ואין לחשוש בזה לאיסור רפואה בשבת. חולה עיניים, כאשר הוא בשלב ההתחלתי של החולי, כאשר יש כאבים עזים בעיניים, או באמצעיתה של המחלה, יש לחלל עליו את השבת בכל מה שהוא צריך. משום שאף על פי שאין מחללים את השבת בסכנת עבר, מכל מקום בסכנת עין יש לחלל את השבת. מפני ששרירי העין קשורים ללב, ויש בזה חשש פיקוח נפש. ובפרט שלדעת הרופאים בזמן הזה, ברוב המקרים כשיש סכנת עבר, הדבר כרוך בסכנת נפשות אם לא יקבל טיפול דחוף. אדם שמרכיב עדשות מגע בעיניו וסובל מיובש בעין, מותר לו לטפטף כמה טיפות לתוך העין כדי שעל ידי כך יוכל להרכיב את עדשות המגע, ואין בזה משום איסור רפואה בשבת. חולה שאין בו סכנה שנפל למשכב וצריך לאכול תבשיל, ואין שם אלא תבשיל שיתבשל על ידי גוי, מותר להאכילו מתבשיל זה בשבת, ובלבד שהתבשיל יהיה עשוי מדברים המותרים. ואם הגוי בישל בשבת, צריך שלא יהיו בקדרה דברים האסורים משום מוקצה, כגון פירות שנקטפו בשבת, שהרי חולה שאין בו סכנה, אסור במוקצה. חולה שאין בו סכנה אוכל בשבת תבשיל שנתבשל על ידי גוי, צריך לברך קודם אכילתו. ואף על פי שהתבשיל הזה אסור באכילה לאחרים משום בישולי גויים. וזאת משום שהמאכל מצד עצמו הוא של היתר, ולא נאסר אלא רק מפני שנתבשל על ידי גוי. אבל חולה שיש בו סכנה, האוכל דבר האסור מצד עצמו כנבלה וטרפה, אינו מברך עליו ברכת הנהנין. כי אמנם התורה התירה לו לאכול מאכל איסור מפני הסכנה, אבל לעניין ברכה אינו מברך. כלומר, יש הבדל בין אם המאכל עצמו הוא מאכל של היתר ורק התבשל על ידי גוי ומשום כך נאסר, דבר כזה כשאוכלים אותו בהיתר, כגון חולה שאין בו סכנה, מברך עליו. אבל אם הוא דבר האסור מצד עצמו, כגון נבלות וטרפות, והחולה הוא חולה שיש בו סכנה ולכן מותר לו לאכול, אוכל מבלי לברך. אדם שהוא כבד שמיעה ורוצה להשתמש בשבת במכשיר שמיעה הניתן באוזן, מותר לו להשתמש במכשיר זה בשבת. ואין לאסור בזה משום רפואה בשבת. ובלבד שיכוון את המכשיר מערב שבת ולא יפעילו בשבת. וכן מכשיר שמיעה מורכב על ידיות המשקפיים, מותר לכבד שמיעה להרכיב את המשקפיים בשבת כדי לשמוע, ובלבד שיפעיל את המכשיר מערב שבת. ואסור להחליף את הסוללה בשבת. ואין איסור לדבר אל אדם זה שמרכיב מכשיר שמיעה בזמן שמרכיב את המכשיר. וכן מותר לו לצאת עם המכשיר הזה לרשות הרבים. אבל אם חלק מהמכשיר מונח בתוך כיס החולצה, יש מי שאומר שיש לחבר אותו לכיס על ידי סיכת ביטחון, ואז יחשב כחלק מהבגד, וממילא יהיה מותר לו לצאת בשבת עם אותו מכשיר שמיעה לרשות הרבים. אישה שרוצה לחלוב בשבת טיפות חלב לתוך פי התינוק, כדי שהתינוק יאחוז את הדד ויינק, הדבר מותר אפילו אם אין שום חשש סכנה לתינוק. ולעניין מדידת חום בשבת. מותר למדוד לחולה את החום בשבת במדחום כספית הרגיל, ואין בזה איסור לא משום רפואה בשבת, ולא משום איסור מדידה בשבת. ואפילו אם רק חש כאב, הוא מתחזק והולך כבריא, אף על פי כן מותר למדוד את דרגת חומו. וכן אישה צריכה למדוד את החום כדי לקבוע את היום שתוכל להתעבר בו, מותר לה למדוד את החום בשבת. וכן מותר למדוד את החום בשבת בסרט מדחום העשוי כרצועה, ובשעה שמונח על גוף החולה נראות בו אותיות או מספרים, וכשמסירים אותו מעל החולה, נמחקות האותיות ונעלמות כלעומת שבאו, ואין בזה לא משום כותב ולא משום מוחק. אבל מודד חום אלקטרוני, הפועל באמצעות סוללה, אין להשתמש בו בשבת אפילו אם יפעילו מערב שבת. וגם בחולה שיש בו סכנה, אם אפשר בנקה למדוד לו את החום במכשיר שאינו אלקטרוני, לא ימדדו במכשיר אלקטרוני. חולה שאין בו סכנה שצריך לאכול על פי משקל מסוים, נכון שישקלו את מאכליו מערב שבת. ואם לא עשו כן, מותר לשקול בשבת. ובלבד שהמשקל אינו פועל על ידי כוח חשמל או סוללה. כשיש חולה בבית הסובל מקשיי נשימה ונצרך למכשיר עדים, נכון להפעיל את המכשיר מערב שבת או לכוון אותו מערב שבת על ידי שעון שבת, כדי שהחולה יוכל להשתמש בו בשבת. ואם נגמרו המים במכשיר, אם הוא מכשיר עדים קר, מותר להוסיף לתוכו מים שהרי אינם מתבשלים שם. אבל במכשיר עדים של מים חמים, לכתחילה נכון למלותו מערב שבת במים רבים כדי שלא יצטרכו להוסיף מים בשבת. ומכל מקום, המקל בזה לצורך חולה, יש לו על מה שיסמוך. ובפרט שבדרך כלל אלה הנזקקים למכשיר עדים וסובלים מקשיי נשימה, פעמים שיכולים להגיע לידי סכנה ממש, וקשה להבחין בדבר מבעוד מועד. לפיכך יש לסמוך על דעת המקלים בזה. אך עדיף שייתן שם מים שכבר הורתחו מבעוד יום, מכיוון שבזה לדעת הרמב״ם ועוד פוסקים, אין איסור בישול כלל במים שכבר התבשלו. ואם יש חשש סכנת נפשות, פשוט שמותר הכל, כולל לחבר את המכשיר לחשמל ולהפעילו בשבת. אולם בדרך כלל חווה דעת הרופאים מנקודת מבט רפואית, שעדיף מכשיר עדים קר ממכשיר עדים של מים חמים. מותר לטלטל בשבת מכשיר עדים של מים קרים ממקום למקום כשהוא פועל, לצורך החולה, אף על פי שהוא חולה שאין בו סכנה. ובמקום צורך מותר לטלטל גם מכשיר עדים חמים, ובלבד שהמכשיר מחובר לשקע מערב שבת ועושה כן לצורך החולה. כבר ראינו שחולה שאין בו סכנה שנפל למשכב, מותר לו לבלוע תרופות בשבת, וכן לגמוע סירופ וכדומה, גם אם אינו סובל הרבה. ומותר לו גם להתחיל לקחת את התרופות בשבת, ולא רק להמשיך טיפול תרופתי שהותחל בימי החול. ומותר לבלוע תרופות לפני תפילת שחרית עם כל משקה שנוח לו. וחולה שאין בו סכנה שרוצה להחמיר על עצמו ולא לבלוע תרופות בשבת, אם על ידי כך יישאר בכאביו ויתבטל מעונג שבת, אינו רשאי להחמיר על עצמו ולא לבלוע את התרופות בשבת, שהשבת ניתנה לעונג ולא לצער. חולה שהרופאים ציוו אותו לאכול מיד כשקם בבוקר לפני תפילת שחרית של שבת, נכון שיקדש תחילה על הכוס וישתה יין כמלוא לוגמיו, ויוכל עוגה או לחם לכל הפחות שיעור כזית, כדי שהיין לא יפריענו בתפילתו, אם לא ששותה יין שאינו משקר כגון מיץ ענבים. אבל יחזור ויקדש שוב גם לאחר התפילה. ואדם חלש שצריך לאכול אכילת ערי בשבת, בין שחרית למוסף, ואין לו יין לקדש עליו שם, מותר לו לאכול בלי קידוש ויקדש לאחר תפילת מוסף. וכשמשתמשים בתרופות בשבת, מותר לקרוע בשבת את הנייר העוטף את הגלולה, ומותר לקרוע את הנייר גם במקום האותיות, ואין בזה איסור מוחק בשבת. והוא הדין באריזות של דברי מאכל שונים. וזאת משום שהרי זה פסיק רשה דלא ניחלה באיסורי דרבנן, שהרי המוחק שלו על מנת לכתוב איסורו מדרבנן. וכאן שמוחק דרך קריאה, הרי זה שינוי, וגם זה מדרבנן. ומכיוון שלא יכפת לו במחיקה זו, אף על פי שנקרא בהכרח, הרי זה מוגדר פסיק רשה, דבר שנעשה בהכרח, דלא ניחלה, הוא לא מעוניין בכך, בקריאה, במחיקה, באיסורי דרבנן, שהוא מותר. ומכל מקום המחמיר לקרוא שלא במקום האותיות, תבוא עליו ברכה. חולה שאין בו סכנה, שנפל למשכב מחמת חוליו, ויש צורך לערבב לו מי חמצן במים כדי שיגרגר אותם, מותר לעשות כן בשבת. וכבר ראינו שמי שיש לו מחוש באלמה, והוא מתחזק והולך כבריא, או שיש לו מכאובים קלים, וכן מי שחש בכאבי ראש קלים, שאינם עד כדי מצב שצריך לשכב מחמתם במיטה, אסור לו לבלוע כדורים או סירופ, וכן אסור לעשות לו שום רפואה בשבת, ואפילו על ידי גוי אסור לעשות לו רפואה בשבת אם יש בה מלאכה. אולם, אם תחילת הטיפול בכדורים היה מלפני השבת, שכבר התחיל לבלוע מלפני השבת, מותר לו להמשיך לקחת מהם גם בשבת, כל שהפסקת לקיחתן תגרום לו שיצטער הרבה. וכל שכן אם לוקח תרופות אנטיביוטיות שיש חשש שהפסקת לקיחתן בשבת, תגרום לו נזק. יש אומרים שאיסור לקיחת תרופות בשבת למי שחש מחוש באלמה, הוא גם ביום טוב, ולא רק בשבת. ויש חולקים וסוברים שהגזרה שגזרו חכמים על מי שיש לו מחוש באלמה שלא ייטול תרופה, שמא יבוא לשחוק ולקטוש סממנים ושאר רכיבי תרופות ויעבור על איסור תורה, זהו דווקא בשבת, אבל ביום טוב לא גזרו. ולכן לדעתם מותר להשתמש בתרופות ביום טוב גם למי שיש מחוש באלמה. וכן עיקר להלכה שמותר לקחת תרופות שהן כבר מוכנות ביום טוב, וכל שכן שיש להקל בזה ביום טוב שני של גלויות. ואפילו בשבת, יש אומרים שכל תרופה שאין מטרתה לרפואה, אלא רק לשיקוך כאבים, כגון גלולות אקמול וכדומה, אינה בכלל גזרת שחיקת סממנים, שהגזרה הייתה דווקא על תרופות, ולא על שיקוך כאבים, ולכן מותר לבלוע תרופה כזו, אף על פי שיש לו רק מחוש באלמה. וכן מותר להטיז לדעה זו ספרי מיוחד להרדמת מקום הכאב, כמו כאב שיניים וכדומה. ויש חולקים. ועל כל פנים, מי שיתרגל לבלוע כדורי הרגעה לשיקוך כאבים, ונצרח עליהם כל כך עד שהגוף יתמכר עליהם, ואם אינו לוקחם מרגיש חולשה וכאבים, מותר ללוקחם בשבת. ולכל הדעות, אדם שסובל מנדודי שינה, ואינו יכול להירדם אלא על ידי שיקח כדורי שינה, יש להקל לו לקח כדורי שינה בשבת, כל שאי אפשר לו בלא זה. וכן מותר לבלוע כדורי ויטמינים בשבת, גם לאדם בריא הבולעם כדי לחזק את גופו, ואין לחשוש בזה לאיסור רפואה בשבת, וכל שכן שיש להקל בזה למעוברות ומניקות וילדים קטנים. ומכל מקום, עדיף להתחיל לקחת מהם מערב שבת, ומי שיכול להימנע מזה בשבת בלא שום קושי, תבוא עליו ברכה. וכן אישה שצריכה לבלוע כדורים במשך כמה ימים כדי שתוכל להתעבר, מותר לה לבלוע מהם גם בשבת, ובפרט אם כבר התחילה לבלוע מהם בערב שבת. ואישה צריכה לקחת כדור כדי שלא תתעבר, באופן שקיבלה היתר מרב על עצם הדבר, אם על ידי הפסקת לקיחת הכדורים תבוא לידי סיבוכים ותגיע לידי חולי, יש להקל בדבר. מאכלים שאין דרך אנשים בריאים לאוכלם, אלא רק חולים, כגון תבשילים מסוימים, ואדם בריא רוצה לאוכלם בשבת, מותר. ואפילו אם אינו אוכל מהם משום שהוא רעב או צמא, אלא אוכל ושותה מהם לרפואה, מותר. שדווקא במי שחש מחוש באלמה חששו שמא יבוא לשחוק סממנים ולהכין תרופה, אבל באדם בריא לא גזרו. לכן אדם בריא שרוצה לאכול תבשילים שדרך החולים לאכול אותם, מותר לו לאכול, אף על פי שמתכוון לחזק את עצמו. אסור לתת פתילה בפי הטבעת כדרך שנוהגים לעשות למי שיש לו עצירות, אלא אם כן ישים אותה בשינוי, שיוחזנה בשתי אצבעותיו ויניחנה בנחת. אדם שחש כאבים עזים במקום פנימי בגופו, והדבר מעורר חשש למחלה פנימית מסוכנת כמו פנדיצית או אולקוס במצב חמור, מותר לחלל עליו את השבת גם על ידי יהודי, כגון להזמין רופא או להעבירו לחדר מיון וכן כל כיוצא בזה. אבל אם חש כאבים בבטנו והוא מתחזק והולך כבריא, אין לחלל עליו את השבת. וכן אסור לו לבלוע כדורי הרגעה, שמאחר שהוא מתחזק והולך כבריא, אין דינו כדין חולה שנפל למשכב. מי שחש בגרונו או בביתנו, מותר לו לשתות תה עם לימון או עם דבש, נענע וכדומה, ואין בזה משום איסור רפואה בשבת. והסובל מעצירות, מותר לו לאכול בשבת מיני פירות משלשלים כגון פירות מיובשים, אף שכוונתו לרפואה. אך לא ירבה בפירות המשלשלים כדי שלא יתבטל מעונג שבת. וכן להפך, לא ירבה האדם לאכול בשבת פירות הגורמים לעצירות כגון בננות וכדומה, כדי שלא יצטער ויתבטל מעונג שבת. אדם שסובל מצרידות, מותר לו למצוץ בשבת סוכריות המיוחדות לצרידות שגם בריאים מוצצים אותם, או סוכריות דבש וכדומה, אף על פי שכל כוונתו למניעת הצרידות. ואם הצרידות אינה מחמת חולי בגרון, אין היא בגדר מחלה, ומותר להשתמש גם בסוכריות שהבריאים אינם מוצצים אותם. וכמו שראינו למעלה, שדבר שאינו חולי, והאדם מוגדר בריא, מותר לו להשתמש בכל דבר אף על פי שהוא תרופה. שליח ציבור הרוצה לצחצח את קולו קודם התפילה, מותר לו לגמוע ביצה חיה בשבת, ואין בזה איסור רפואה בשבת. וכשגומע ביצה חיה לצחצוח קולו, מותר לו לגומעה גם קודם שחרית. אך נכון יותר שקודם יברך את ברכות השחר וברכות התורה, ויקרא קריאת שמע עד והיה עם שמוע. מותר להריח בשבת טבק הרחה גם עם כוונתו לרפואה. ולכן, אדם שישתכר בשבת, שרפואתו לשאוף טבק הרחה, מותר לו להריח ממנו בשבת, ואין בזה איסור רפואה בשבת. אדם שסובל מניזול קשה המפריעו בדרכי הנשימה, מותר לו להריח מתכשירים המיועדים לכך כדי שיוכל לנשום כראוי. ואם הגיע למצב שכמעט חלה כל גופו, יש להקל לו להטיף לחותמו טיפות אף בשבת, ויש להקל בזה גם על ידי יהודי. אבל אם לא חלה כל גופו והוא מתחזק והולך כבריא, אסור לעשות לו כן אף על ידי גוי. וכשיש ספק אם הוא מוגדר בגדר נחלה כל גופו, יש להקל. ולעניין כאב שיניים, הסובל מכאב מועט בשיניו, אסור לו לקחת כדור הרגעה בשבת, אלא אם כן התחיל לבלוע כדורים מערב שבת. אך רשאי לשתות ערק או קוניאק וכדומה, למרות שכל כוונתו לצורך רפואה, מכיוון שאין הדבר ניכר שעושה כן לצורך רפואה, אלא נראה כשוטה. לכן לא ישהה את המשקה בפיו, וכן לא יגמע את המשקה לתוך פיו ויפלוט, שאז ניכר שעושה כן לצורך רפואה. וכן לא יגמע חומץ על שיניו, שהרי ניכר שעושה כן לרפואה, שאיזה אדם מכניס לפיו חומץ אם לא לרפואה. ואם כאביו חזקים כל כך עד שמצטער הרבה, מותר לו גם להשהות את המשקה החריף בפיו, ויבלענו אחר כך. ויש מתירים לו גם לפלוט, מפני ששחר, כמו ערק או קוניאק, הוא משקה גמור לכל דבר. וכן יש להקל במצב כזה שסובל כאבים חזקים, לבלוע כדור הרגעה. אם קיים חשש סכנה מחמת ריבוי הדלקת בחניכיים וכדומה, יש להתייעץ עם רופא, כי פעמים שגם צריך לחלל את השבת על פי חוות דעת של רופא במקרה כזה. ואדם שסובל מכאב שיניים, מותר לומר לרופא גוי שיעקור את שינו בשבת. וגם אם לא חלל